בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום חמישי היום, וכל כולי בשמחה ובתפילה, ובימים כאלה אני ממש מבינה את מה שכתוב, ואני תפילה. אני תפילה, זה לא אני מתפללת או מתפללתי, אלא ואני תפילה. כל הקיום שלי הוא במצב של תפילה, במוד של תפילה. ולמה? כי היום אנחנו בעזרת השם מחתנים נכד, ואנחנו במוד של תפילה, כן, עם כל זה שאפיתי שלוש עוגות בבוקר, וגם עכשיו אני מדברת פה, אבל אני במוד של תפילה. וכל מי שעבר או עברה את זה, כולם יודעים על מה שאני מדברת. זה יום גדול, זו מין פסגה בחיים שלא חוזרת על עצמה מדי הרבה פעמים, אלא כמספר הילדים שיהיו בריאים והנכדים. התחושת ההתעלות הזאת והתפילה הזאת וההתרגשות הזאת בעיקר התפילה, כל הזמן משהו בלב מתנגן ככה של בקשה, של תפילה, של דמע. וזו באמת הרגשה אילאית, אבל עם כל זה אני רוצה למלא את חובתי. אתם יודעים שאני מאוד אוהבת קביעות, ואם נוצרה קביעות של ימי חמישי, אז אני מאוד מאוד רוצה שהיא לא תתבלבל ולא תידחה. ואני מיד מתחילה, ואני יהודית פוגל ביום של שמחה, כי היום הנכד שלי מתחתן בעזרת השם. והנה המספרים שלי, 0528-703-667, 0367-47620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il. ואני אתחיל, יהודית היקרה שלום. אני כותב אלייך, מכיוון שאימא שלי יעצה לי לפנות אלייך, ואמרה שאלך יש פתרונות לכל דבר, ושאת אישה חכמה ומבינה בכל דבר. טוב, תודה. ובכן, לצורך העניין תקראי לי קובי, ואני נפגש כבר מזה כשנה כמעט עם בחורה נחמדה מאוד, אשר בשמחה הייתי כבר מציע לנישואים כבר מזמן. אני בחור ישיבה לשעבר, אבל עכשיו אני עובד במקצוע טוב ומכניס עם פוטנציאל, ואין שום סיבה שלא אציע לנישואים, וגם דיברנו הרבה פעמים על האפשרות שאנחנו הולכים להתחתן. שנינו דתיים ושומרים על מה שצריך לשמור, ואין כאן המקום לפרט. מה שכן, הבחורה שאיתה אני יוצא, ושכמו שכתבתי, בהחלט עונה לכל הדרישות שלי, ולכל מה שדמיימתי וחלמתי על בת זוג עתידית ועל אם ילדיי, אומרת שגם מבחינתה המצב בדיוק הזה, אבל היא ממש לא מתחברת לבית שלי ולהורים שלי, שהם באמת שונים לגמרי ממה שהיא רגילה. והיא אומרת, הייתי כבר בהחלט מתחתנת איתך, אבל אם תבטיח לי שתתרחק מההורים, אפילו לנצח. אני יודעת שזה לא הגיוני ונורמלי, אבל זה מה שהייתי צריכה בשביל ללכת לחופה באושר ובשמחה. ומכיוון שזה הזוי ולא רלוונטי, אז אנחנו כאילו תקועים. מה את חושבת? היא אומרת שיש לה דחייה קשה מאוד לגבי ההורים שלי, ולא נראה לה שהיא תוכל להתגבר על זה. כבר דיברנו עם הרב שלנו לא פעם, והוא אמר שאלו דברים זניחים. קודם כל, הולכים לפי סולם יורד. האם בני הזוג מסתדרים? האם יש ביניהם כימיה? האם המטרות שלהם בחיים משותפות? גם אמי נתנה לי את חמשת הכללים שאת נתת הרבה פעמים בשידור, ושם בכלל לא מוזכרת המשפחה וההתארגנות מול המשפחה. אף על פי כן היא אומרת שמשהו מאוד מפריע לה, והיא בהחלט לא חושבת שכל כך בקלות היא תוכל להתחתן איתי, אם בכלל. בזמן האחרון התחילה להוסיף את המילים אם בכלל. וזאת הסיבה שפניתי אלייך, שעל מנת שתעזרי לי לתרגם את המילים האלה, אם בכלל, ואולי גם להאיר לי את הדרך שבה אלך. תודה רבה לך, דרישת שלום מאימי, למרות שאינך מכירה אותה, וקראי לי בבקשה קובי. טוב, אני עכשיו מרפרפת פה על המייל הזה שוב ושוב, ואני לא רואה שקובי כותב לי בני כמה הם. לא היא, לא הוא ולא הבחור. והאינפורמציה די חסרה לי, מכיוון שככה. אם קובי בן 32 והיא בת 33 או בת 31, אז זה סיפור אחר. אם הם בני 22, זה שוב סיפור אחר. אבל אני אשתדל לענות לקובי כמיטב יכולתי, למרות שהפרט הזה מאוד מאוד חסר לי, באיזה טווח גילאים מדובר. ואני באמת מאוד אבקש בהזדמנות זאת, מי שכותב אליי, שיכתוב לי גילאים. שם וגיל זה ממש ממש קריטי בשביל לפענח. אז אומרת הבחורה, הכל טוב ויפה, אבל אני לא חושבת שאי פעם אני אוכל להתגבר על הדחייה שאני מרגישה כלפי המשפחה שלך. אם היית אומר לי שאתה מוכן בשבילי להתנתק לגמרי מהמשפחה שלך, כבר הייתי הולכת על זה. אבל אני יודעת שזה לא מציאותי, למה שאדם יתנתק במשפחתו, אבל אז אני לא חושבת שאני אוכל למסד את הקשר הזה. ואני אומרת לך שלדעתי זה רק תירוץ. ולכן עניין הגילאים כל כך פה חסר לי. כי תראה, בחורה בת 20 או 22, אני לא יודעת אם הייתה אומרת את זה. כי בגיל 22, כמו שכבר אמרתי הרבה פעמים, מתחתנים עם הרגש. ונגיד שבחורה בת 22 יש לה את אותו קושי בדיוק, ואותה דחייה בדיוק כמו שהבחורה שאתה יוצא איתה מרגישה כלפי ההורים שלך. אבל מכיוון שהיא יותר ברגש מאשר בשכל, היא הייתה אומרת, טוב, אני לא סובלת את ההורים שלו, אני לא סובלת את בכלל לשמוע את הקול שלהם, או להיכנס לבית שלהם, או להריח את הריח של הבית שלהם. כן, כל בית יש לו ריח אופייני, ריח טוב, אנחנו לא סתם אומרים ריח של בית, אז אני לא סובלת כלום, אבל אחרי החתונה אני כבר אסדר את זה. ופה, אם היא, כאילו, אם היא בוגרת יותר, אז היא אומרת, שמה, אני, הכל טוב ויפה, אתה בחור נהדר, הייתי יכולה למסד איתך את הקשר, אבל הקטע עם ההורים שלך לא נראה לי שאוכל להתגבר עליו, אז הייתי מציעה לך פשוט או לעזוב או לעשות הפסקה מאוד רצינית, ולראות מה באמת קורה פה. כי מה שאתה מתאר הוא לא ממש הגיוני. אז אפשר לייסד ולייצר קשר מאוד חזק עם ההורים, קשר אידיאלי, אבל אפשר גם קשר קורקטי. באים להורים בזמנים קבועים ומסודרים, ואוכלים אצל ההורים מדי פעם, ומחמיאים להורים, ושואלים את ההורים מה נשמע, ומה שלומכם, ואם הם הורים קשישים, אז צריך גם לראות אם הכל בסדר איתם, אולי הם זקוקים לאיזושהי עזרה, ויש קשר חם, ויש קשר פושר, ויש קשר קר, אבל להגיד, אני לא מתחתנת איתך, בגלל ההורים שלך, זה מאוד חריג, ויש לי הרושם שזה רק תירוץ. אם היא בחורה בת 30 או נושקת ל-30, אז הנה היא מצאה תירוץ שאתה לא יכול פה להגיד כלום. כי מה, אלה ההורים שלי, מה אני אכתוב מודעה בעיתון, דרושים הורים אחרים, הורים להחלפה, הורים לשינוי, זה נתון מאוד 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 ברור. אי אפשר פה להגיד, לפני החתונה לא ידעתי את זה. זה לא אופי, וזה לא הרגלים, וזה לא כלום. ההורים הם נוכחות שכל אחד יכול לבדוק אותה הכי טוב. אז אם הנוכחות הזאת של ההורים לא נראית לה, אז אני לא יותר, אז שוב, צריך לבדוק את זה. על כל פנים, אין הרבה גם מה לעשות. אתה מוכן לוותר על ההורים שלך בשביל להתחתן עם הבחורה הזאת? הרי היו כבר הרבה דברים מעולם. וכן, השם ישמור, בדיוק הייתי בסימפוזיון על ההתבוללות בארצות הברית, ושם היו ניתוחים שונים כאלה ואחרים, ורב אחד אמר שלפני 50-60 שנה, ההורים היו מנתקים קשר עם ילד הביא הביתה בחורה או בחור לא מבני עמנו, גויים. אז ישבו שבעה, וכאילו הילד הזה לא היה. והיום זה כבר לא ככה, אז אולי כן צריך לעשות את זה ככה, כי הילדים כאילו לא מורתעים. פעם הקטע של ההורים שלי ישבו עליי שבעה, אם אני אתחתן עם גוי, זה היה מאוד מאוד מפחיד, זה היה מאוד מאוד מרתיע, על כל פנים, יותר מרתיע מהיום, שבסדר, הם יגידו אוי ואבוי, אבל בסוף, הם איכשהו, לא, אני לא אפסיד מזה, הם יתיישרו עם מה שאני ארצה שהם יתיישרו. עכשיו, לפי דעתי, צריך לבדוק את זה, ואתה יכול גם פרונטלית להגיד לבחורה, תשמעי יקירתי, אני מאוד מאוד רוצה למסד את הקשר, אני רוצה להציע לך נישואים, אצלי זה סגור כבר הרבה זמן, את אומרת שלא נראה לך שאי פעם את תוכלי להשלים עם הקיום של הוריי, ואת מוכנה אפילו לשקול לוותר על הקשר על הרקע הזה, אז בואי נבדוק אם זה, אם נגיד הייתי יתום, השם ישמור, אז היית מתחתנת איתי בתופים ובמחולות, תשאל את השאלה הזו, ואז תגיע למסקנה. ייתכן שהיא מפחדת בגיל מתקדם יותר, הפחד הוא הרגש השליט, ולא הרגש של אני רוצה להתחתן מצידי, כן, איך אמר לי פעם מישהו, בגילאים האלה הייתי מוכן להתחתן אפילו עם הקל של מטאטא, העיקר להתחתן. הצורך להתחבר בגילאי ה-20 הוא כל כך חזק, שאדם בכלל כמעט שלא בודק עם מי הוא מתחתן, עם מה הוא מתחתן. עד היום, גם בימינו המודרניים. כן, וכבר חזרתי על זה פה עשרות אלפי פעמים. אחרי שהצורך הדחוף הזה להתחבר קצת מתמתן, פתאום נפתחות העיניים. רגע, אני התחתנתי? מתי? מתי זה קרה? איפה? איך? למה? מי האישה הזו בכלל? בשביל מה התחתנתי איתה? מה יכולה לעזור לי בחיים? ועוד שאלות ושאלות, אבל בדרך כלל, אם הכל זורם טוב, בשלב הזה שנפתחות העיניים, אז בורא עולם כבר שם מאחוריהם איקס ילדים, אחד, שניים או שלושה, ויותר, לפעמים נפתחות העיניים אחרי 20-30 שנה גם. גם זה ראיתי כבר. ואז צריכים לעבוד על הקשר, כי הגירושים הם לא אופציה טובה. אז זה מה שיש להגיד לך, קובי. תבדוק עם הבחורה, אם זה באמת, אם זו באמת הסיבה. והדרך הכי יעילה וקצרה להגיד, אילו לא היו לי הורים. היית עכשיו יוצאת במחול ברחוב העיר, ואומרת, כולם להקשיב אליי, אני, קובי הציע לי ואמרתי, כן, ואנחנו מתחתנים בלג בעומר. אני יודעת מתי אפשר, או לא יודעת. אם זה, או שהם, אוקיי, ההורים שלך ירדו מהפרק, כיוון שהם כבר נפטרו, השם ישמור, מאחלת להם את כל האריכות ימים ושנים, אבל סתם לצורך הדיבור. הם נפטרו כבר לחיי העולם הבא, האם עכשיו היא רצה לחוזפה איתך, או שיצוצו דברים אחרים שאכפת, שמפריע לה. אז היא כנראה מסובכת ומפחדת ובצדק, כי אם היא לא צעירונת ממש, היא מזהה הרבה מאוד פעמים את הפחד הזה, את החוסר יכולת בלקשור. ועוד כאלה דברים. שלום רב לך גברת פוגל. חן חן על התוכניות, לקח זמן עד שאיתרתי אותן, מסתבר שהייתה תקלה, אבל עכשיו אני כבר יודעת איפה למצוא אותך, ואני מאזינה לך בשקיקה כל שבוע ומודה לך מקרב לב. לצורך העניין שמי יוכי, ואני רוצה להתייעץ איתך בנושא מאוד חשוב. ובכן, אני בת 22 ומתחתי אחות בת 20. שתינו בנות יפות ומוכשרות. אם אני יכולה להגיד ככה על עצמי, אבל זה לא לצורך השתחצנות, אלא אני רוצה לתאר לך את המצב. כל אחד ממש ממש מפליא את זה ואומר להוריי, איך זכיתם בשתי בנות מוצלחות, חכמות, מוכשרות, יפות וגם רזות. עד כאן הכל טוב יפה. הבעיה היא שאחותי כאילו משדרת, יש לי מישהו ואני לא הולכת לחכות לך, אלא אני הולכת להתארץ. היא מדברת על ממש טווח קרוב מאוד של ימים. אני מצד אחד מבינה בשכל שאין בזה שום בעיה, מכיוון שאני בכלל לא רוצה את הבחור שהיא יוצאת איתו. הוא לא מתאים לי, נגיד שהוא היה רוצה להתחתן איתי, לא הייתי מסכימה, כי הוא בכלל לא הטיפוס שלי ובכלל לא מתחברת אליו. אבל משום מה אני מרגישה איזה מין צביטה בלב שאינני יודעת לפרש אותה. והצביטה הזו, ככל שאחותי מכניסה לבית אקשן ומתחילה לדבר על אירוסין ועל אולם ועל כל ההתרגשויות האלה, בסוגריים, טרם הציעה לרשמית, אבל זה עומד לקרוא אוטוטו, אולי אפילו היום. אני מרגישה שהבטן מתהפכת לי ו... פשוט מרגישה שלא בא לי להיות פה בכלל ולברוח מהמקום. להמציא איזה כאב בטן או אפילו מיון, עד לשם הגעתי. ואני לא יודעת אם זה נורמלי. דיברתי עם חברה טובה שלי שמכירה את שתינו, אוהבת את שתינו, מחוברת מאוד לשתינו, והיא אומרת, אני מבינה אותך, אבל כל אלה רק תחושות. בסוף היום את תתגברי ותשתתפי בשמחה בשתיית לחיים, ואחרי זה אם יהיה אירוסים או לא יהיה נשף, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, זה נורמלי. אבל אני מרגישה שהנורמלי הזה מדי גדול ומדי מדי דומיננטי, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה. מאוד מאוד מודה לך אם תוכלי לתת לי כמה מילים עוד היום. אני יודעת שיש לך רשימה שלמה של מכתבים ומיילים, וגם אס-אמסים ווואטסאפים, אבל אם תוכלי להתחשב בנסיבות, כמו שאמרתי, הוא יכול להציע לה ממש כל יום. זה באוויר, היא מדברת בלי סוף על בגדים ועל מקום מגורים ועל תוכניות, ואני יושבת וכוססת את הציפורניים. נון ב' כרגע אני לא יוצאת עם אף אחד, אבל בסך הכל אני בחורה מחוזרת ומבוקשת, וכל יום מתקשרות שטחניות. כרגע יש מין תקופה קצרה של יובש. מקווה רק שהיא קצרה. אוקיי, אז כן, אומרת מירי שאחותה צעירה ממנה בשנתיים, שגם היא מוצלחת ומוכשרת, וכן, היא כותבת ששתיהן רזות ויפות, ואין שום מצבי תחרות. זה כנראה מה שאת רצית לכתוב לי בתיאור הזה של שתיכן. שתיכן יפות, שתיכן מוצלחות, שתיכן מחוזרות, שתיכן נאות, שתיכן רזות. אין סיבה לקנה, כן? ומה גם שאת בכלל, הבחור שאיתו יוצאת, והיא עושה את כל הקולות האלה שהם הולכים למסד את הקשר, ועוד אותו הוא הולך להציע לה, וזה יכול להתרחש כל יום, כולל היום, זה בסדר, כי את בכלל לא היית רוצה את הבחור הזה. אם הבחור הזה היה מציע לך, לא היית רוצה אותו, הוא לא לטעמך, הוא לא הטיפוס שלך, אבל עדיין את מרגישה צביטות עזות מאוד, עד כדי זה שאת אומרת, אולי בכלל אני אביים איזה חדר מיון, איזה מחלה, איזה ניטרול כזה, אני לא רוצה להיות שם. אז תראי מירי, כבר אמרת שדיברת עם חברה, וחברה הבינה את כל התחושות האלה, והיא אמרה שהן נורמליות, ואת אומרת, אני מרגישה שהן קצת יותר מדי לא נורמליות. ואת שואלת אותי, אני סתם גם רוצה להציע לך איזשהו משהו טכני. בואי נגיד שאתמול אחותך התארסה, והייתה הילולה שלמה וחינגה שלמה, וכל הדודים והדודות באו והשכנים. אני רק מתארת מצב שקורה אצלנו, כן? אם מחליטים לשתות לחיים, כלומר, בלשון העם, לסגור וורט, אז השמועה עוברת, ואת מי שהשמועה לא הגיעה לה, אז מזמינים, אז זה כן, אם זה אחות, אז היא מתקשרת לאחותה, ואומרת, תשמעי, בשעה טובה סגרנו, ואנחנו היום שותים לחיים, מאוד נשמח אם תקפצו, אז אם זה קרוב, אז מה טוב, אם זה לא קרוב, אז משמחים מרחוק, ונוצרת באמת מין הילולה כזאת. לפעמים אחרי זה עוד עושים אירוסים, לפעמים לא, כל משפחה בהתאם למה שמסתדר לה. וזה קורה היום. היום פתאום הוא הציע לה, וספונטנית אמא שלך הוציאה עוגות ולחיים ופתחה שולחן וכו וכו. ואת לא נמצאת. את לא נמצאת. את בחדר מיון לצורך העניין, או עם מיגרנה איומה ונוראה, ואי אפשר, אין עם מי לדבר, שוכבת במיטה עם מלא מלא אקמולים בתוך הבטן, ואת מנוטרדת לגמרי. וזה קורה עכשיו והיום. איך תרגישי מחר? מחר את מתעוררת, ואת אומרת, וואו, הפסדתי את השתיית לחיים, או את הוורט, או איך שתקראו לזה, של אחותי. התנהגתי כמו טיפשה. הרי אחותי לא התארסה עם החתן שלי. היא עוד צעירה ממני, וכבר אמר לבן הארמי, לא מקובל במקומותינו לקחת את הצעירה לפני הבוגרת. אז את אומרת שזה בכלל לא מהמקום הזה, אבל אולי כן. אולי זה כן המקום הזה. את אומרת, כן, שתינו יפות, שתינו מצליחות, שתינו מוצלחות, הכל טוב ויפה, אבל גברת, חכי לתור שלך. אני הגדולה ואני הראשונה בתור. אז שוב, זה מאוד מאוד תלוי לאיזה מגזר אתם משתייכים. יש מגזרים שלא יעשו את זה, ואני מצדיקה את זה. כי אמנם היום כבר הכל השתנה, כל העולם כבר השתנה, כל הדברים כבר השתנו. יש מגזרים שאם בחורה, כן, אחות יותר בוגרת, כלומר, אחות צעירה מתארסת לפני הבוגרת, והבוגרת היא, כמו שאת אומרת, נורמטיבית ומחפשת באותו מקום שאחותה מחפשת, אז אם עקפו אותה, את הבוגרת, זה כאילו הוציא אותה להורג, כי אין שום סיבה. כן? אם שתיהן, נגיד, משתייכות לאותה חסידות, או לאותו זרם, ושתיהן מועמדות, ושתיהן רוצות להתחתן, ושתיהן בריאות, ושתיהן מוצלחות, ושתיהן אף על פי כן עקפו את הגדולה, זה באמת, אני לא אגיד פה, אולי אני כן צריכה להגיד, זה לפעמים בחברות מסוימות, כמו מכת מוות. הגדולה הזאת יצא לשם של משהו לא בסדר איתה, ובמקום שתיווצר שיירה שלמה של בנות מעוקבות, אז אמר איזה רב או מי שלא יהיה, אז היא הקטנה יותר. יש לה מישהו, אז תקדמו את זה. אז תארסו את הקטנה יותר, שלא ייווצר איזשהו תור של רווקות שלא מתקדם. אז צריך לבדוק, אני לא חושבת שאצלכם זה הסיפור, כי אם זה היה הסיפור, היית כותבת את זה. אבל יכול להיות שבעומק הלב את כאילו אומרת, אל תקפצי בראש, אל תחטפי. את הקטנה יותר, חכי בסבלנות. ייקח לי עוד חצי שנה, ייקח לי שנה, כמה שיקח ייקח, בבקשה, אל תקפצי בראש. כן, יש לך בחור, הידד, אבל חכי לתורך. אני קצת חוששת שזה מהמקום הזה, מצד שני אני רוצה להעיר את תשומת ליבך, והיה ותקנאי לתחושות האלה. ולא תשתתפי, תחשבי על היום של המחרת. איך את תרגישי? ואיך אפשר יהיה להתגבר על התחושה של ה... לא יודעת, הייתי אומרת שאחותך הקטנה יכולה להרגיש ממש בגידה מצידך. גרנו באותו חדר, נולדנו באותו בית. אותם אמא ואבא גידלו, וביומי הגדול את פשוט לא היית שם. את נכנעת לתחושות שלך ולקנאה, ואולי סוג של צרות עין, ואני לא אומרת שזה שזה גרוע. כלומר, אני יכולה להבין, אני יכולה להבין את זה. את הגדולה, וכל החיים את גדלה בהרגשה שכמו שנולדתן, ובסדר הזה אתן תצאנה מהבית. מאוד מאוד, כן, המפח נפש, או הסוג של קנאה, או הסוג של, 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 למה את לא מחכה לתור שלך? למה את קופצת בראש? זו תחושה נורמלית לגמרי. אבל אני חושבת שיש זמנים שצריך להגיד, רגע, אני מרגישה כרגע רע מאוד, כי אחותי כאילו קופצת בראש. אבל אם אני לא אלך, ואני אראה ברבים שקשה לי עם זה, ואני לוקחת את זה מאוד מאוד קשה, יכול להיות שיהיה לך הרבה יותר קשה מאשר אותם שעתיים שכולם יחרקרו סביב אחותך. היא תהיה המרכז והמוקד של תשומת הלב, היא תהיה הכוכבת, וכולם ינשקו אותה ויחבקו אותה ומזל טוב, ויטלטלו לה את היד מעלה ומטה, ואת תהיי האחות של הכלה, שבעצם את היית צריכה להיות הקלה. ואני אומרת עוד פעם, זה לא דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך בכלל. אבל ייתכן שאם את תעשי איזושהי הפגנה, גם אם זה נכון שאת מרגישה, אם זה רע מאוד, אני מסכימה עם זה. אבל יחד עם זה, יכול להיות שהפגנה דווקא תעשה לך להרגיש יותר גרוע. ואם איכשהו תתגברי ותשתתפי בשמחה, אז דווקא תרגיש יותר טוב. לא התנצלתי על איכות הקול שלי ועל זה שאני מצוננת. אני שותה לפעמים משהו קר ומדברת בעיקר הרבה מאוד, המון. אין לכם מושג כבר כמה הספקתי לדבר היום. ואני זוכרת שאמא עליה שלום סיפרה שהייתה לה איזה בדודה, ואני לא יודעת למה, ובסוף היום היא לא הייתה מדברת. אם שאלו אותה משהו, הייתה עושה עם האצבע כן או לא, או אולי. כן, אפשר לדבר בשפת הסימנים. למה שהיא עשתה את זה אני לא יודעת, אבל זה אותה בדודה. אבל בעיניי אז זה היה מצחיק כזה, מה היא לא יכולה לדבר? יש לה פה, יש לה קול, יש לה מילים שתדבר. היום לפעמים אני תופסת את עצמי בסוף היום, מדברת אך ורק עם האצבעות. מרוב שאני כל היום מדברת. אז אם אחרי מסליחה, אני עושה הפסקה קלה למוזיקה וחוזרים מיד.
תודה שאת אוהבת אותי ומלטפת את ימיי, למרות הכל נשארת איתי ומחבקת את פגמיי. תודה שאת אוהבת אותי ומלמדת גם אותי לאהוב, בסוף כל יום אוספת אותי ובלילה לילה טוב. איך לקחת אותי חתול בשק, לא שיערת את גודל המרחק בין המילים היפות למי שהפכתי להיות. תדעי רק שאף פעם לא הפסקתי לנסות. תודה שאת אוהבת אותי ומלטפת את ימיי, למרות הכל נשארת איתי ומגרשת את פחדיי. תודה שאת אוהבת אותי ומלמדת גם אותי לאהוב, בסוף כל יום אוספת אותי ובלילה לילה טוב. רק שלא תלכי לי לאיבוד, אני יודע אין בחוץ גן עדן של בידוד. רק דבר אחד מבקש, אל תתחילי להתייאש, אני מבטיח להוציא תפח כל יום בשש. תודה שאת אוהבת אותי ומלטפת את ימי, למרות הכל נשארת איתי ומחבקת את פגמיי. תודה שאת אוהבת אותי ומלמדת גם אותי לאהוב, בסוף כל יום אוספת אותי ובלילה לילה טוב.
לילה טוב. את חושפת אותי לאור השמש המתוק של הלב לא מגלה אף פעם מקום ומשאירה אותי רעב תודה שאת תופסת אותי אבל יודעת גם מתי לעזור בסוף היום חולמת איתי ובבוקר בוקר טוב ובבוקר בוקר
כן, אז היינו בהפסקה מוזיקלית, וכרגיל, תודה רבה מעומק הלב לרפאל לוי על המוזיקה ועל הדאגה לתוכנית, ואני ממשיכה. יהודית היקרה, שלום. אני פונה אלייך בעניין מאוד כאוב, מסובך. ולפני שאני מתחילה בהליכים אחרים, אני רוצה קודם לשמוע את חוות דעתך. ובכן, אני נשואה, בת 27, עובדת במקצוע טוב, נראית בסדר. לפני 3 חודשים ילדתי את הילד השלישי שלי. אחרי הריון ולידה מסובכים מאוד מאוד, שאפילו סיכנו את חיי. אבל השתבח שמו לעד שיצאתי מכל סכנות, ואני ברוך השם בבית, בריאה ושלמה, יכולה להמשיך ללדת לפי דברי הרופא מתי שאני רוצה, וכאילו הכל מאחוריי. ומאחורינו. בעלי היה מאוד מאוד שותף לכל מה שעבר עליי, קרא ממש את השמיים בתפילות כאשר הייתי זקוקה להם, וגם היום כל הזמן בודק אם אני בסדר, ומושיט עזרה בכל אשר צריך. אם צריך הוא מבשל, אם צריך הוא מחבס, אם צריך הוא מרגיע, אם צריך הוא עושה קניות, גם הוא עובד, הוא מצליח ברוך השם, אבל אומר ששלומי ובריאותי לפני כולם, ומצליח גם לעבוד וגם להסביע את רצון הבוס שלו, כך שברוך השם באמת אפשר להרים ידיים לשמיים ולהגיד תודה רבה, ואיפה היינו לפני 3 חודשים ואיפה אנחנו עכשיו. הבעיה היא שאני מרגישה דחייה מאוד גדולה אל התינוק. וכאשר אני כותבת וקוראת את המילים שאני כותבת, אני לא מאמינה שאני כותבת אותם. אני ידועה כחולת תינוקות. ועוד כשהייתי ילדה אולי בגן מירה או צירה, אני כבר לא זוכרת איך קראו לה, אמרתי שאני רוצה 28 ילדים. כל אחד זוכר את זה. מאיפה הבאתי את המספר 28? אני לא יודעת. אבל זאת אמת. ועכשיו יש מצבים שאני פשוט אומרת לבעלי או לאמא שלי או מי שנמצא בבית, שאר הילדים עוד קצת קטנים, קחו אותו, טפלו בו, תראו מה הוא רוצה. אני שומעת את עצמי אומרת משפטים כאלה שבכלל לא מתאימים להגיד. אני עדיין בחופשת לידה, מכיוון שהמדינה האריכה את חופשות הלידה בעוד שבועיים, וגם בגלל שהחלטתי להאריך בעוד כמה שבועות, מכיוון שכולם אומרים שעליי להתחזק ולחזור לעצמי. אני ממש ממש מרגישה שלהוציא את הנקודה הזו חזרתי לעצמי. אני נראית טוב, אני אוכלת טוב, אני יוצאת לפעמים. אבל אגיד לך את האמת, הכל בחוסר חשק מופלג. מופלג. ברור ש... מסביבי שמים לב להתנהגותי, וכולם אומרים, בטח זה דיכאון שאחר לידה, וכולנו חוות את זה בזמן זה או אחר. אבל אני יכולה להגיד לך שזה לא זה. אני פשוט מרגישה דחייה כלפי הילד שילדתי בעמל ובצער, וסיכנתי את חיי אפילו. נראה לי לפעמים שאם חס וחלילה היו לוקחים לי את הילד, או שמישהו אחר היה מגדל אותו, הייתי חוזרת לחיים שלי באושר ובשמחה, והייתי חוזרת להיות אותה בחורה אופטימית ושמחה שהייתי פעם. רק תזיזו את התינוק, וברור שכשאני אומרת את הדברים האלה, אני בוכה, ליבי מתפלץ, ואני אומרת עד איפה הגעתי, האם אני מפלצת? האם אני משוגעת? כל מיני מחשבות כאלה עולות בראשי. טרם פניתי לעזרה מקצועית. כי אני לא יודעת איך אני יכולה לבוא ולהגיד למישהו מקצועי שאני רוצה שיזיז את התינוק ממני. ויש לציין שהוא תינוק מאוד מאוד חמוד, הוא מצטלם נהדר, ואני מצלמת אותו לפעמים, הוא מראה את התמונות, כולם שואגים כשרואים את התמונות המדהימות שלו. אני יודעת שאת מבקשת תמיד לא להאריך, אבל אני לא כתבתי כאן את אפס קצה של המצוקה שבה אני נמצאת. ושאלתי אלייך היא כזאת, האם גם את מזהה פה דיכאון שאחרי לידה? או שאני באמת מפלצת? תודה רבה לך, קראי לי תהל. טוב, מכתב לכל הדעות מאוד 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 קשה. אבל למזלה של תהל, הזדמן לי לא מזמן לעבוד עם אישה צעירה בדיוק במצב הזה. ואני לא אסתיר ואומר שדיכאון אחרי לידה, את המצבים האלה ראיתי כבר הרבה פעמים. למזלי לא חוויתי אותם, ולא אף אחת מקלותיי חוותה אותם. וכמובן שאחרי לידה יש רגישות יותר ובוכים יותר ועייפים יותר, אבל לא מעבר. אבל כן פגשתי, תראי מה זה, אולי משמיים, אמא צעירה שזה אומנם היה ילדה השני, והיא אמרה, אני מרגישה שאם יזיזו, כמו שאת כותבת, יזיזו, את מפחדת לכתוב איזה משהו יותר דרסטי, ואני מבינה אותך, את התינוק, הכל יהיה בסדר. בטרם פניתי לעזרה מקצועית. תראי, לעזרה מקצועית את לא פנית, אבל מצד שני, לשלוח לי מכתב כזה, לפינה ברדיו, רדיו אינטרנטי, אבל עדיין רדיו, שיש לו נגישות מאוד גבוהה, אנשים מאזינים לו, וזאת חשיפה הרבה יותר מאשר פנייה לאיש מקצוע. אז אני חושבת שאת לא פנית לאיש מקצוע, כי את פוחדת לשמוע מה יאמר לך איש מקצוע. איש המקצוע יותר נכון, כן? יש כזה דבר, כן? גם אני הרי שומעת ורואה מיליוני דברים. אז בדיוק אמרה לי מישהי שצריכה טיפול שיניים הכי דחוף שאפשר, אבל היא מפחדת ללכת, כי מי יודע מה יגיד לה הרופא שיניים. ואומרים רופא השיניים ולא הרופא שיניים, אבל לפעמים זה כיף לדבר קצת בסלנגי. אז יש לי הרגשה שאת פוחדת ללכת לאיש מקצוע, כי איש המקצוע יגיד לך שאת לא עלינו משוגעת, זה המילה שלך, אז אני לא מפחדת להשתמש בה. אני גם לא מפחדת להשתמש בה, כי אני משערת שאת לא משוגעת. וכן, זה בהחלט סיפטום של דיכאון אחרי לידה, יקירתי. גם אם את אומרת שבא לך להתלבש, ובא לך לצאת, ובא לך לדבר, ובא לך לבוא וללכת, רק שיזיזו את התינוק, אז כנראה זה לא דיכאון אחרי לידה, כי בדיכאון לא בא לך להתלבש, ולא בא לך לצאת, ולא בא לך ללכת, ואולי יש כאלה שאחרי לידה יורדות הרבה, ויש כאלה שעולות הרבה, אז את אומרת, לא, אני לא עולה, ואני לא יורדת, ויש לי מצב רוח, רק תזיזו את התינוק. אז אולי זה לא דיכאון אחרי לידה. אז אני מודיעה לך פה חגיגית, שזה בהחלט, בהחלט סיפטום של דיכאון אחרי לידה לכל דבר. לדיכאון אחרי לידה יש המון סיפטומים, ואף פעם לא אשכח את זה שהתלבשתי באמצע הלילה ורצתי לבית של מישהי שאמרה לי, אם את לא מגיעה עכשיו אני חס וחלילה עושה משהו לתינוק. ולמה אני אומרת את זה פה? כי אם עברה לך גם מחשבה כזו בראש, אז אני רוצה שתדעי שהרבה עוברת, ואני רוצה שהמחשבה הזו לא תפחיד אותך. דרך זה שאמרתי לך שפעם באישון לילה רצתי להחזיק את היד לאישה שאמרה לי, אם את לא מגיעה עכשיו אני עלולה לעשות משהו לתינוק, בעלה פתח לי את הדלת, הייתה לו חרדה עמוקה בעיניים, באתי ודיברתי והרגעתי, והאישה הזו עברה לטיפול תרופתי של שנה שנתיים, והכל הכל הסתדר. למיטב ידיעתי, הבחור שכזה שאז היה התינוק, כבר מתקרב לבר מצווה או משהו כזה. אז גם לך אני אומרת, עוד היום תקבעי אפילו תור פרטי, אני מאמינה שקופת חולים מממנת, ואם לא, אז תקבעי תור לפסיכיאטר. מצידי תקחי את המייל הזה שכתבת לי, ותראי לו את זה, בדיוק ככתבו או כלשונו, ומיד ישים אותך על טיפול תרופתי. וייתכן שגם ייתן לך משהו, כי טיפול תרופתי לדיכאון אחרי לידה קלאסי, הוא בדרך כלל לא מתחיל לעבוד מיד. זה לוקח כחודש עד שהם מרגישים יותר טוב. אבל היום גם יש דברים שלוקחים, ואחרי שעה מרגישים יותר טוב. ורופא טוב ידע מה לעשות. ואם את אומרת, זה לא דיכאון אחרי לידה, ואני בטח משוגעת או... או, או או המפלצת, אז לא מאמי, את לא משוגעת ואת לא מפלצת, זה עוד סיפטום של דיכאון אחרי לידה, וגם אם, כן, את על עצמך, אל תחליטי שזה כן דיכאון אחרי לידה או לא דיכאון אחרי לידה, אין לך כלים להחליט כזה דבר, אז מה את כבר קופצת למילים של משוגעת או מפלצת, את לא זה ואת לא זה, אבל יש סיפטומים שונים של דיכאון אחרי לידה, ואת עברת לידה קשה, ואת אומרת הריון קשה, מלא סכנות, אז לא תמיד, לפעמים גם בלידה קלה ונחמדה ונעימה, גם מתפתח דיכאון אחרי לידה. והרבה מאוד מחקרים הושקעו בזה. יש לי בארצות הברית אפילו מחותנת, שהיא הקימה מפעל שלם שמתעסק עם נשים אחרי לידה, ועוזר להם קודם כל בפן הרגשי הזה. רגע, כמה אנשים בעולם מסתובבות וכמהות לתינוק? כן, כל אחד בא אליהם באמירה הזו שלא עוזרת שום דבר. הן כמהות לתינוק, הן מייחלות לתינוק, הן רוצות. ועד שזכית ללדת תינוק בריא, מה זה הדיכאון הזה? מאיפה הוא? ממה הוא? על מה את מתלוננת? את צריכה להודות להשם, את צריכה להיות שמחה, ואת צריכה, וכל הצריכה הזו לא עוזר לאף אחד כלום. אז זה מה שאני רוצה להגיד לך. אל תפחדי ממה שיגידו. את יודעת מה? אני אמרתי פה הרבה מאוד פעמים. התרופה הכי טובה לחרדה זה להתמודד ולהתעמת עם האפשרות הכי גרועה. אז מה תהיה האפשרות הכי גרועה? שיגידו שאת משוגעת? בסדר, היום את יודעת, לא משפזים, אפילו אנשים משוגעים ממש. בדיוק, שוב, אתם רואים, אני כל דבר, כן, פעם שאלה אותי מישהי, תגידי באמת כל דבר ראית וכל דבר קרה לך וכל דבר את יודעת לענות וכל דבר, כמו באיזה, את באה לקנות נגיד איזה נעליים, אז המוכר תמיד אומרת, זה מדהים, גם אחותי קנתה את זה וגם אמא שלי קנתה את זה, וכבר יצא, את יודעת כבר, אנחנו צוחקות, שאיך זה קורה, שאותה מוכרת תמיד גיסתה קנתה את זה או אמא שלי קנתה את זה, ואיך זה יכול להיות? תמיד זה קורה לכל מוכרת שרוצה לשכנע אותך לקנות משהו, אז היא אומרת לי, אמא שלי, יש את זה, וזה ממש מקסים ונהדר. אז לפעמים אני כבר מרגישה כמו אותה מוכרת. אבל אני באמת בעבודה שלי רואה אין סוף מקרים. וזה באמת ככה. אז מישהי שבאמת הובחנה במשהו, אבל לא השפזו אותה. המדיניות היום היא לא להשפז, אז אין לך ממה לפחד, ואף אחד גם בקהילה או במשפחה לא יחשבו שאת משוגעת או שאת מפלצת או משהו. פשוט עוד היום תלכי ותזמיני לעצמך תור אצל רופא פסיכיאטר, ונא לא לפחד מהמילה הזו. פסיכיאטר זה כמו פסיכי, וזה כמו, אני יודעת מה, זה לא מילת גנאי, וזה לא בושה. אם את לא רוצה, אז אל תלכי עם זה, את לא צריכה לדפוק אצל כל השכנים, ולהגיד להם, היום הייתי אצל פסיכיאטר. אז זה לא, אם את רוצה תעשי את זה, אבל זה לא חובה. אז זה לא כמו שאת לא הולכת לבשר לכולם, שהיום הייתי אצל רופא שיניים, או רופא אף אוזן גרון, או כל רופא אחר. אז אני ממש ממש רוצה לומר לך שזה בהחלט כן, למרות שבצד השני יש לך חשק להתלבש וחשק לצאת וחשק להתאפר וחשק לשכוח את הבטן שהייתה לך ואת כל הסיפור של ההיריון, אף על פי כן זה נשמע לי קלאסי כמו דיכאון אחרי לידה, ואת לא חלילה לא מפלצת ולא משוגעת ולא שום דבר, פשוט תלכי ותטפלי, ואני מבטיחה לך, זה אני יכולה להבטיח לך ממש ברמה טובה, שאחרי כמה זמן תתחילי להרגיש טוב, ולא תאמיני שאי פעם כתבת לי את המכתב הזה. זה גם משהו שמאוד הרבה אני רואה אותו, אנשים במצוקה כותבים או מדברים דברים מאוד מאוד קשים, ואחר כך אומרים, אני אמרתי ככה? אני עשיתי ככה? לא יכול להיות. שלום רב לך יהודית, מה שלומך? נראה לי שהיום את מחתנת נכד, אם אני לא טועה, כי בשבוע שעבר את אמרת את זה. ואני זוכרת את זה. אז קודם כל שיהיה במזל טוב, והרבה מאוד נחת, ושתזכו לדורות ישרים מבורכים. אז זכרת נכון, אני מאמינה שהזכרתי את זה בשבוע שעבר, ותודה רבה על כל הברכות והאיחולים, ואני קוראת את המכתב. אני מרגישה אפילו קצת לא נוח לפנות אלייך עם הצרות שלי ביום גדול כזה שבו תזכו בעזרת השם להוביל נכד לחופה. אף על פי כן זה מעיק עליי, ואני מרגישה שאת הבן אדם לשתף. ובכן, מה שקורה בחיים שלי זה שבעלי, שלא אני נשואה 17 וחצי שנים, ולנו שני ילדים, מסיבות של פוריות הגבר. כל הזמן מדבר על גירושים. בגדול, על כל דבר קטן שקורה בינינו, ומהתוכניות שלך אני שומעת שבין בני זוג זה לגיטימי שיקרו דברים, לא הכל כל הזמן על מי מנוחות, הוא אומר, אני רוצה לפרק את החבילה. אני רוצה לפרק את החבילה. אני מרגישה חוסר ביטחון עצום. פשוט המילים האלה, בכל מיני וריאציות, אני מעוניין לפרק את החבילה, הפכו להיות בבית שלנו משהו קבוע. איך אני יכולה לחיות בכלל ולהיות אישה אוהבת, כמו שצריך, עם בן אדם שכל הזמן מאיים שהוא יעזוב אותי, או שיעזוב בכלל את הקשר. הוא תרצי לדעת רקע, ובכן הוא בא ממשפחה מאוד עשירה. הוריו שמים לב למתח שבינינו, הם בעצמם סובלים מזוגיות, הייתי אומרת, כושלת. אבל לא פרקו את החבילה מכיוון שעוד יש ילדים לחתן. אבל גם שם בין השורות ובין כמה הילדים הנשואים, כל הזמן עוברת האמירה שאחרי שהם יגמרו לחתן את הילדים, כל אחד ילך לדרכו. אני לא יודעת אם זה יקרה או לא. בינתיים יש עוד שלושה בבית. על אחד אפשר להגיד שהוא ממש מעוקב. ולפעמים אני תוהה אם הוא לא מעכב, אפילו בתת מודע, כדי שהבית יישאר בית. אני יודעת שהסיפור כאן ארוך ומסובך, ואני צריכה ללכת לייעוץ ולדבר בצורה מסודרת עם איש מקצוע. ואני יודעת את זה מכיוון שאני שומעת אותך כל כך הרבה. אבל שוב, אני מרגישה סוג של רגליים קרות, ובזה שאפנה לאיש מקצוע, אני כאילו נותנת לגיטימציה שיש לנו בעיה. ועד עכשיו כל הזמן אני מנסה להדחיק, כי אני אומרת אולי זה משהו רע בבית, וזאת רק אמירה, כלב נובח לא נושך, ועוד אמירות כאלה שאני מנסה להרגיע את עצמי. אבל בבסיס אני פוחדת שאני מפחדת להתאמת עם האמת, שהוא באמת רוצה לעזוב. לפעמים בשעות קשות אני חושבת לעצמי, לאור המודרניזציה והדברים האזויים שאנחנו שומעים היום, אולי בכלל הוא לא רוצה להיות נשוי לאישה. אני מקווה שהבנת, ודאי שהבנתי. יהודית, מה אני אמורה לעשות? עודה לך מאוד שלמרות השיחה המשמחה השרויה במעונך, תוכלי להתפנות רגשית ונפשית ולעלות לי, כי פשוט החלטתי שאם אני לא כותבת לך עכשיו, אז אני כבר לא כותבת, ומי יודע מה יהיה. תודה רבה, קראי לי אסתר. כן, אז קודם כל, סליחה אסתר שקצת קיצרתי, ואומרת אסתר, בעלה בא ממשפחה עשירה, שהזוגיות שם של ההורים שלו גם לא משהו משהו, ויש להם רק שני ילדים אחרי 17 וחצי שנים, כי יש בעיה של פוריות הגבר, והוא כל הזמן על כל דבר קטן משמיע קולות של אני רוצה לעזוב את הקשר. לא טוב לי בקשר ולא טוב לי בקשר. תראי, בעודי קוראת את המכתב שלך, אז חשבתי ככה. למה, תראי, אולי בגלל שאת מאזינה לתוכניות, אז את אומרת שאם יש ילדים, האופציה של גירושים לא קיימת, כמו שאני אומרת פה, חזור ואמור. אף על פי כן, לא שמעתי שבדין כלשהו או סמכות תורנית כלשהי הודיעו שמסכת גיטין בטלה ועברה מעולה. לא, מסכת גיטין עדיין קיימת, ואם צריך, ואם אין ברירה, אז משתמשים בה. אז נכון שיהודית פוגל אומרת שמבחינתי היא לא קיימת, וזאת לא אופציה, אז היא אמרה, אז מה את מפחדת להתגרש? כי תפסידי את האושר, את אומרת שהוא בא ממשפחה מאוד עשירה. ואולי יש לך חיים טכניים מאוד מאוד טובים. כי חיי זוגיות טובים, אני לא יודעת איך יכול להיות לך עם אדם, שעל כל דבר קטן אומר לך, טוב, אז מתגרשים, טוב, אז מתגרשים. אי אפשר לחיות חיים יפים וחבריים וזוגיות מופלאה ליצור, אם על כל דבר קטן את מקבלת גט. אז פתאום ככה עברה במחשבה שיתכן שמה שחווה לך פה מלבד הצד האידיאלי והאידיאליזם שאני תמיד נותנת לצורך להישאר נשואים אם אין ילדים, כי זה פוגע בילדים אנושות, 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 אנושות. אז יש לך כאן אולי איזה אינטרס כלכלי, אז את זה אפשר לסדר. תגידי, אתה רוצה להתגרש? בוא נתגרש. אבל לא לפני שתפקיד לי, לא יודעת, אני מתפרעת פה, 20 מיליון דולר בבנק, 100 מיליון דולר, מה שאת רוצה. תגידי לו, תסדר אותי כלכלית לכל משך שירית חיי, ואת הבנות שלנו, ואז אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה. ואולי, מי יודע, תהי אישה צעירה, פנויה, עם חשבון בנק שמן, אז לא יהיה לך קשה לשקם לעצמך, לדוד שלך, אני לא יודעת איפה, אם את לא כותבת אף מילה, איך הן מחוברות לאבא שלהן, איפה המקום שלהן בקשר, האם הוא אותך, עלייך, הוא מאיים כל שני וחמישי בגירושים, אבל את הילדות הוא אוהב, הוא אבא חם, יש לו קשר איתן, על זה לא כתבת כלום. אז א', את צריכה לזהות ממה את בעצם חוששת. כי כמו שאמרתי למאזין הקודם, הדרך הכי טובה להתמודד עם חרדה, הוא פשוט להסתכל למושא החרדה בעיניי. אז אם את מפחדת להיות גרושה מסכנה שאף אחד לא ייקח אותה, אז אמרתי, אולי אם תהיה גרושה עם הרבה כסף, אולי כן תוכלי לעשות שידוך טוב מאוד לפי רוחך ואדם שיהיה מוכן לבנות זוגיות ולהתמודד עם כל מה שהחיים מביאים. אז לכם החיים הביאו חוסר פוריות הגבר. זה קשה, אבל הרבה זוגות מתמודדים עם זה, וזוג אחר מתמודד עם דברים אחרים, וכל הזמן, כל הזמן אנחנו קוראים על התמודדויות והתמודדויות והתמודדויות בלי שום סוף. הייתי אומרת שהחיים האלה הם רק סביב התמודדות. גמרת להתמודד בצד אחד, מיד מופיע הצד השני. גמר בצד השני, מופיע בצד השלישי. כן? כמו שכתוב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. הרי כל מה שקרה לאבות הוא סימבולי למה שיקרה לנו. וזה מאוד מאוד אומר ש וזה מאוד מאוד אומר ש, שאת את, את בחרדה כלשהי. אז בואי קודם כל נזהה את החרדה. את סתם חרדה מהתואר של גרושה, ואת אומרת, אני כבר התחלתי לחשוב, אולי הוא בכלל לא רוצה להיות נשוי עם אישה, אולי הוא רוצה משהו אחר, אבל את לא תוכלי לברוח מזה. וככל שאת מדחיקה ודוחה את הקץ, את רק מעריכה את הסבל שלה. אז לפי דעתי, אם את יכולה לעשות את זה בכוחות עצמך, אז תעשי את זה. אם לא, תבקשי ממנו, אני מאמינה שהוא יעשה את זה בשבילך, אולי באופן חד פעמי, אולי לא. ללכת לאיש מקצוע ולברר למה את צריכה כל יום, יומיים, כל שעה, שעתיים, לשמוע את המילים, אני רוצה לצאת, אני לא רוצה את הקשר הזה. אני לא מבינה, כאילו, אני מבינה, אבל אני מבינה שדוחים את הקץ, כי את לא רוצה לשמוע את האמת. ואת לא, את אומרת, אם אני, זה כבר, את יודעת איך שהגדירו את זה, סגנון בת היענה. לא משנה שמבחינה זואולוגית, על אף אחד לא הוכיח שבת היענה, כשהיא רואה סכנה, אז היא צומנת את ראשה בחול. אמר לי פעם איזה חוקר חיות, והוא עובד בגן חיות והכל, שזה הכל עורבא פרח. הבת היענה, יש לה, היא מתמודדת עם סכנות כמו כל בעל חיים אחר, והיא לא טומנת את ראשה בשום חול. מאיפה יצא לה השם הזה? אני לא יודעת. ומי שכן חושב שזה מבוסס מדעית, שבת היענה טומנת את ראשה בחול, מוזמן להעיר את תשומת ליבי. אבל אני פעם דיברתי עם מישהו שמבין בחיות ועובד בזה, והוא זואולוג, והוא אמר, בת היענה לא טומנת את ראשה בשום חול. היא מזהה סכנה, אז היא בורחת, והיא גם מתנהגת בפייט או פלייט, או שהיא בורחת או שהיא נלחמת, וכל הסיפור הזה על בת היענה, מי שהמציא אותו. בסדר, אבל אם הוא כבר קיים, אז נשתמש בו. את מבינה? לדעתי יש כאן את הממד של בת היענה. עד שעזרת אומץ ופנית אליי, ואת בעצמך אומרת שביום החתונה של נכדי היקר שמעון, וזהו, אז אני כן אומרת לך, תעזרי אומץ, אולי תלכי את לאיש מקצוע שייתן לך כוח ואומץ, לקחת את בעלך לשיחה, לבית קפה, לסוף שבוע במלון, ולהגיד לו, מורדכי, אתה רוצה להתגרש ממני? אז בוא נעשה את זה. כאילו זה כל יום הוא הורג אותך קצת. ולא מגיע לך, זה ודאי לא מגיע לך. אם הוא כבר לא יכול להמשיך איתך מאיזה סיבה שלא תהיה, אז תעשו את זה יפה ואליגנטי ונקי. אני לא חושבת שלמישהי מגיע לשמוע כל יום, בואי נפרק. זה ממש כמו לתקוע סכין ולסובב אותה. או אין לי ממש הגדרות. אני לא מסכימה לזה. בעבודה שלי אני רואה את זה הרבה, ואז אני שולחת זוג הביתה ואני אומרת להם, קודם כל תסגרו את הדלת הראשית. הדלת הראשית זה מין הדמיה כזאת של הקשר. כן? בכל בית יש דלת כניסה, דלת ראשית. וכולנו יודעים שהדלת הראשית הזאת היא סגורה, תמיד היא סגורה. כי שלא ייכנסו אנשים בלתי רצויים, ושלא יראו לנו לתוך הבית. הדלת הראשית סגורה, אבל לפעמים היא נפתחת. כשמישהו בא, מישהו יוצא, מישהו נכנס, היא נפתחת. זה לא מפחיד אף אחד, כי מיד אפשר לסגור אותה בחזרה. אז אני אומרת מריבה, או מחשבה של אני רוצה לפרק את הקשר, עוברת בנו מדי פעם, כשלא טוב לנו, כשאנחנו במריבה, כשאנחנו באכזבה, כשאנחנו באיזשהו מין עצבים או משהו, אז אומרים, טוב, אני רוצה להתגרש וזה. אבל אנחנו יודעים שזאת רק אמירה. תוך כדי האמירה, אנחנו יודעים שזו אמירה. והדלת הראשית נפתחה לרגע. כמה לוקח לבן אדם להיכנס, כן? אם עכשיו דופקים לי בדלת, אני פותחת, ומכניסה את מי שדפק, או שואלת אותו בדלת, שוב, דקה או שתיים, מה אתה רוצה, מה, כן? אז כבר אני המון המון מדברת על הדלת הראשית הזאת. אז כבר אמרה לי פעם מישהי, אז מה, איך את מגדירה את זה כשאני עומדת עם השכנה שלי בדלת? היום זה כבר לא כל כך מקובל, היא כבר אמרה לי את זה לפני הרבה זמן, היום לאף אחת אין זמן, אבל באמת כשאני יודעת, הייתי יותר צעירה או בתקופה של אמא שלי, כן, היינו רואות שכנות עומדות ומפטפטות בדלת, וכשאמא היית אומרת לשכנה, את יודעת מה, חבל על הרגליים, בואי תיכנסי. אז היא הייתה אומרת, לא, 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 אני צריכה ללכת. הגרון שלי וגם השעון מראים לי שאנחנו צריכים לסיים. אז תודה רבה לכל אלה שברגע זה מאחלים לי שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, וכל הברכות יחולו גם על ראש המברכים והמאחלים. המבורך, המברך, יתברך בכל מילי דמיטב, ובעזרת השם, בשבוע הבא, אני אדווח לכם איך היה ואיך שמחנו, ומאחלת לכל עם ישראל ולכל בית ישראל לזכות ולהוביל את הנכדים שלהם לחופה, לתורה, לחופה ולמעשים טובים. הייתי פה היום בשמחה כפולה ומכופלת. יהודית פוגל, 0528-703-667-0367-47620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמש.